הכוונה הוא רק מלכות ישראל. מלכות ישראל, הכוונה שכל התוכן של עם ישראל מופיע בסדרה. מלך, נבואה, מקדש, כל עם ישראל נמצא בארץ. אבל בשביל מה? מה הפירוש מתברך דרך כל זה? האם זה בא לחדש משהו בתורה? זה בא לחדש משהו בקשר שלנו אל הארץ, בשלטון שלנו על האומות? אז איזה עומק זה מחדש בעולם? האם זה מחדש משהו רק בסדרים המדיניים פוליטיים? זה מחדש משהו כלכלי, משהו חברתי, משהו בתחום המוסר? כל אלה חידושים שהם ענפים מהחידוש העיקרי. החידוש העיקרי שמתגלה דרך מהלך התחייה הארוך שלנו הוא תחיית המתים. תחיית פירושו של דבר התחלות מחדש. לא אותם חיים רק שמופיעים בסדרים אחרים. ברור שמצד המבט שלנו לחיות בחוץ לארץ ולחיות בארץ ישראל זה אותם חיים. אמנם יש בארץ ישראל יכולת להביע יותר מהם החיים, כי אתה חי בחופש, מלכות, מברר את הבירורים שלך, נאבק מאבקים פנימיים בתוך המדינה שלך, אבל נראה לנו שזה אותם חיים. באה הנבואה ומחדשת שכשעם ישראל נכנס לארץ זה פתיחת הקברים. ככה זה מופיע ביחזקאל, נכון? שהקברים נפתחים והעצמות מתאחדות עצם אל עצם ומופיעה תחיית המתים. אז מה קרה תחיית המתים? תחיית המתים פירושו של דבר שאותם מתים יקומו לתחייה גם זנה. ויש תחיית מתים במובן הכללי, עוד במובן הפרטי של פלוני שמת חד. יש תחיית המתים במובן הכללי. מה זה המובן הכללי? המובן הכללי זה מה שהרב יהודה מביא בהערות לאורות התשובה, נראה לפרק י' א', שמדרגת החיים שמתגלה בימינו היא נקראת מוות לערך החיים באמת. כלומר יש שני הופעות של חיים, שתי הופעות של חיים. החיים כפי שמופיעים בנו זה רק ניצוץ של חיים, זה צל של חיים. זה כמו היחס בין הצל לבין האדם באמת. הצל הוא כלום, הוא רק צורה מסוימת של השתקפות של הגוף. ואז רבה, הצל נוצר דרך ההסתרה. כשיש קרני השמש מפזזות ושוטפות את כל המרחב, נעצרות בגוף, ודרך זה יש צל. אז מה הצל ביחד על הגוף? הצל הוא כלום, הוא רק סימן שמי שהטיל את הצל זה הגוף. ככה ערך החיים שלנו לעומת החיים באמת. מה הכוונה? למה החיים שלנו הם מוות ביחד לחיים באמת? זה מתברר בכל אורות התחייה, אבל ייחוד במשפטים הראשונים של הפסקה הראשונה. הסיבה שהחיים שלנו הם חיים חלשים, קלושים, נעדרי יציבות, זה בגלל שהחיים מוצאים את עצמם מחוץ לאלוהים. כל יצור חי, כל יצור חי, ואנחנו עכשיו מדברים על האדם שהוא מתייחס אל עצמו בהכרה, בתודעה. כל יצור חי הוא מגדיר את האני שלו ואת אלוהים כשני עצמים. וכשאלוהים הוא מחוץ לחיים, אז בהכרח אלוהים גם מאיים על החיים. כי אם החיים הערך שלהם היא מצד עצמה, אז ככל שהם כפופים לערכים שבאים ממקום אחר, מאלוהים, אפילו אם זה ערכים עליונים, מוסריים, טובים, אבל הם מקלישים, מאבדים את העצמיות שלהם. חיים כאלה שמוצאים את אלוהים, כמו להגיד את האמת, את המוסר, את הצדק, כמשהו שבא מחוץ להם. כלומר, כשאדם חי מזהה את עצמו כחלק מן הטבע, שצומח, צומח, יש חוקי טבע שמתגלים בצומח. יש סימביוזה, יש פוטוסינתזה, יש את היחד בין השורשים, הענפים, ויש גם טבע שפועל על מערכת החיים. ויש גם טבע שפועל על מערכת הרגע. כשאדם מזהה את עצמו כחלק מן הבריאה ולא כחלק מן הבורא, אז החיים שמופיעים בו זה חיים שמתגלים רק בחוש, שהחוש יכול לתפוס אותם. אבל החיים באמת זה לא החיים הטבעיים. החיים הטבעיים זה כבר התוצאה, זה ההתגלות. ערך החיים באמת מתחיל מאלוקים. כלומר, אפשר למתוח כף מראשית ימי הבריאה ועד חיית המתים. מה הולך ומתברר לאורך ההיסטוריה? יש נושא אחד שהולך ומתברר לאורך כל ההיסטוריה של ימי עולה, שבשפת חז"ל, כשחז"ל מציינים את זה, ומציינים את זה מבחינה רוחנית, קוראים לזה 7,000 שנה. 6,000 שנה עולם בנוי, בחד חרוך, עד תחיית המתים. אז ב-7,000 שנה הולך ומתברר דבר אחד. רק הוא מתברר, אני אנסח אותו בשתי נוסחאות. מה זה חיים? זה דבר שהולך ומתברר. החיים הולכים ומתבררים, כלומר מתגלה מה זה חיים, מה ערך החיים. ואפשר לנסח אותו ניסוח משלים, אותו ברור. מאלוהים, שהוא בורא העולם, מתגלה אלוהים חיים. אלוהים חיים זה ביטוי שמופיע בנביא ירמיה. השם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים ומלך עולם. הרמב״ם בתחילת יסודי התורה, כשהרמב״ם כותב את פרקיו, מה דעת אלוקים שצריכה להיות אדם? מה אדם צריך לדעת על אלוקים? יומרני, כן? צריך להיזהר לא להקשיב. צריך לדעת, השם אלוקים אמת. כלומר, האמת בכל דבר זה אלוקים. כל דבר שאתה רואה. כשאתה רואה משהו ואתה תופס אותו מחוץ לאלוקים, זה לא אמת. זה לא האמת של הדבר. לא שהעולם הוא הזיה, העולם הוא לא הזיה. יש עולם. אבל האמת של העולם זה אלוקים שבו. זה השם אלוקים אמת. אומר הרמב״ם, אחרי שתדע את הדבר הזה, אם אתם זוכרים את הניסוח של הרמב״ם, הניסוח של הרמב״ם הוא כזה. יסור היסודה בעמוד החומות הידע שיש שם מצוי ראשון, ועכשיו הרמב״ם מתחיל פלפל. אם הוא מצוי, זה לא אומר שכל דבר מצוי. אבל אם יש משהו מצוי, זה אומר שהוא מצוי. ואם הוא לא מצוי, שום דבר לא מצוי. אבל אם אין שום דבר מצוי, זה ככה מתחיל פלפל. הוא מצוי, הוא מצוי. אומר הרמב״ם, שתדע את הדבר הזה, הוא מה שאמר הנביא ירמיה, והשם אלוקים אמת. ובהמשך הפרקים מתברר לא רק שהשם אלוקים אמת הכוונה, זו הידיעה האמיתית מה זה אלוקים, אלא זו גם הידיעה האמיתית מה זה העולם, מה זה החיים. אז הנביא ירמיה אומר, השם אלוקים אמת הוא, מה זה הוא? כלומר, מה זה השם אלוקים אמת? איך תדע את הידיעה האמיתית באלוקים? כשתדע שהוא אלוהים חיים. כלומר, כשתדע שהחיים ואלוקים זה לא שני דברים. החיים לא שייכים אל הבריאה, לא שייכים אחרי אלוקים, אלא החיים זה אלוקים המתגלה. כשהחיים שלנו מוגדרים בתוך הגוף, בתוך עולם הטבע, בתוך עולם הפיזיקלי, זה צל של חיים, זה קלות של חיים. ערך החיים האמיתי זה חיים שאלוקים מתגלה בהם. מה שהנבואה מפרטת כתוב בצורה מרומזת, זה לא ניסוח ברור, אבל אתם תבינו למה אני מתכוון, בתורה. בתורה כתוב מה מעלתם של ישראל. ואתם הדבקים באשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כאן לא מופיע ביטוי אלוקים חיים. ביטוי אלוקים חיים שמופיע בעולם כמה פעמים ביחס אל הגאולה. אתם זוכרים את הפסקה באורות התשובה, אין לי פירות התשובה, אבל הפסקה הידועה של שמי שמתכחש לטבעו זה החטא, זה החטא היותר גדול, מי שמתכחש לטבעו, מי שמכחיש את החיים שלו. אז אומר שם הרב, זו התשובה שכל העולם עתיד להגיע אליה, להבין שדווקא ככל שיש יותר חיים יש יותר אלוקים. לא הפוך, לא שהעמידה מול אלוקים צריכה לצמצם את החיים, כאילו אם אני ארחיב את החיים אז יהיה לי פחות מקום לאלוקים. אני צריך להיזהר. אני צריך להיזהר שהחיים לא יתרחבו. כי אם החיים יתרחבו, כן? אם יהיה פיתוח טכנולוגי ופיתוח אומנותי, ואם יהיה יותר מדי חיים, אז יהיה פחות מדי אלוקים. אז אני צריך לתפוס את אלוקים בדל אדמות של הלכה. דל אדמות של הלכה זה ביטוי של חורבן, אומר הרב, אומר היבד, אומרים ראשונים. כי כתוב, מאז שחרב בית המקדש, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. כלומר שאחרי שנחרב הבית כבר אי אפשר להוציא את אלוקים בחיים. לעומת על דלת אמות של הלכה, ארץ ישראל זה 400 פרסה, כן? תראו את היחס, דלת אמות 400 פרסה. שני הביטויים האלה, אומר הרב, הם ביטויים למציאות של מיעוט חיים, צמצום של חיים. אתה מנסה לכבוש את החיים בדלת אמות של הלכה. אתה מנסה לכבוש את החיים בדלת אמות של הלכה. למה זה נובע? למה אתה מנסה לצמצם את החיים? כי נוצרת איזושהי הרגשה שאם החיים יתחרו, אתה תאבד את אלוקים. כי אלוהים זה לא החיים. אלוקים זה ההלכה, הרוב. ואז נוצרת תחושה שכל מה שמזוהה עם החיים, או נקרא לזה עם הרחבת החיים, שזה עולם החול, זה מאיים על הקודש. זה מאיים על אלוקים. לעומת זה, המצב של ארץ ישראל, ארץ הצבי, הוא 400 פרסה. פירוש, כל החיים מופיעים שם בהרחבה. עם ישראל הוא עם כזה, שהדבקות באלוקים, שזה כבר שיא העמידה מול אלוקים. הדבקות זה שיא השכלול של המושג עד שמה. הדבקות באלוקים, אפשר היה לדמיין את הדבקות באלוקים כיכולת להניח את הכל מאחור ולהתחומר כמה שיותר במושג המאורפל, האחור, הבלתי מזוקק, המזויף הזה שנקרא עולם. כל וכל אנשים שקועים בעולם, אכפת להם פוליטיקה, אכפת להם כלכלה. הדבק אלוקים משאיר את הכל מאחור, מצא להתרומם ולאכול במשהו שהוא נמצא מעל, מעל האטמוספירה, מעל כל הספירות, משהו הכי בחוץ. אפשר לחשוב שזו אמר מחדש הכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקים חיים כולכם. כלומר, עם ישראל מערת התחייה בא לחדש, ומה שאני אומר עכשיו מסביר הרב ב בפרקים של אורות התחייה, איך זה שורש כל המשברים או הביאורים שאנחנו עוברים במהלך התחייה. איך יכול להיות מצב, או האם יכול להיות מצב, שאדם עומד מול אלוקים, מול הקודש, משם הוא ירק את חייו, אבל בגלל זה יש לו יותר חיים, לא פחות חיים, יותר חופש, יותר שמחה, יותר אופטימיות, יותר ילדים. זה לא במורה פשוט. האם העמידה מול אלוקים מסיבה שיהיה פחות חיים? ואז המהלך התרבותי הכללי בכל ימי העולם העמיד כמה תזות שהן מבוארות באורות הקודש ב' ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שכל מהדורות, כן, ארבע שאיפות ההצלה, אורות הקודש בית, נראה לי תחת היחיד, הן שייכות אל המאבק בין החיים ובין אלוקים. האם העמידה מול אלוקים מחייבת לאבד מהחיים את ערכם? את ערכם בתור דבר עצמי להשתמש בהם כאמצעי, כן? מתי צריך לאכול? מה המעלה הכי עליונה? לאכול כדי לעבוד את השם. כך אפשר יהיה לנוסח. אבל עונג זה, מה זה חרשמי? מה זה עונג? עונג זה אומר שהנושא זה להרגיש הליכה, שהחיים עצמם מהרגשה. מה זה חשך חס וחלית? מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. לא, שמחה גדולה להיות במצווה תמיד. מכירים את זה? שמשנים? כתוב מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אחד מספרי החסידות. משנים שמחה גדולה להיות במצווה תמיד. הפוך, מצווה גדולה במצווה תמיד זה חידוש עצום, שהמציאות הבריאה חיים זה עם שמחה, בריאות, אופטימיות, תקווה, טוב, נועם, צדק, יושר בחיים עצמה, לא כאלמנטים שמקלישים את החיים, מסרבים אותה, מאבדים אותה, מערערים אותה. זה יכול להופיע באדם הפרטי, זה ברוחה, שהוא נושא לכל עבודת המוסר. כל עבודת המוסר בעצם סופה של הנפילה נגמרת בקדושה. קדושה זה בדיוק המדרגה שאנחנו מדברים עכשיו, רק במובן הפחתי. מה זה האדם הקדוש? לא מי שאוכל כדי לעבוד את השם, אלא מי שאוכל בגלל שזו עבודת השם. פשוט. זה מה שאנחנו תמיד הורגלנו, וגם בישיבות קדושות, מה שקרוי, לומדים מסילת ישרים, לא כולם מגיעים להם. אבל זה מדרגת הקדושה, זה מדרגה ידועה. לא בשביל זה צריך מהלך התחייה. החידוש של מהלך התחייה זה לא באדם הפרטי. זה האם יכול להיות עם שלם, ולא רק בגלל הריבוי הכמותי, בגלל שכל העבודה המוסרית של מהלך הבחירה היא מהלך של כובש. כלומר, מתוך שאני מזדהה עם הערך המוסרי, אני מוכן לא להיות אני, אלא לא כמו שאני חושב שצריך להיות. אני אומר, טוב, אוקיי, אני מכיר את עצמי. מכיר את החולשות שלי, את הזיופים שלי, את הדברים הנמוכים שבי. אבל אני לא רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות כמוהו. אז אני מוכן לעבוד עבודה מוסרית. זה אדם פרטי יכול וצריך לעשות. איפה מתגלה צלם אלוקים בפרט? אומר הרמח"ל, מתגלה בכוח הבחירה. כלומר, זה שאני יכול לבחור להיות לא מי שאני, וזה מתגלה צלם אלוקים שבאדם הפרטי. אבל איפה מתגלה צלם אלוקים באדם הכללי? כלומר, באף, בדיוק הפוך. צלם אלוקים באדם הפרטי מתגלה בבחירה, והוא קיים גם אצל גויים, והוא שיא הרוח. אבל תעזבו את המשפט הזה, לא משנה, זה לא דיברנו פעם, לא נכנס. אבל צלם אלוקים שבאף זו סגולה. בדיוק הפוך מן הבחירה. הבחירה זה יכולת להיות לא מי שאני. והסגולה זה יכולת להבין שכל מה שאני מצפה להיות זה אני. זה אני אפילו אם אני לא כזה. אפילו אם עדיין לא בחרתי כך. כשהסגולה היא דבקות, כשהטבע של האב הוא כזה, שכשהוא עומד מול אלוהים יש לו יותר חיים, והוא מנצח במלחאות, ויש לו גשם, ויש לו פרנסה, וכלכלה, וחברה, ומדיניות, ושלטון, ומלכות, בגלל שהוא קשור לתורה, בגלל שהוא יונק מהקודש, כשיתברר זה, אז יתגלה של אלוקים חיים. לכן אומר הרבי ירמיה, והשם אלוקים אמת, מה זה באמת, השם אלוקים? טוב, זה לא בדיוק הביטוי של הרבי ירמיה, אבל... כן, אני מנסה את זה באופן יותר נשמע. מה זה השם אלוקים אמת? הוא אלוהים חיים, הוא מלך עולם. כשהתגלה שהשם הוא אלוקים חיים, זה הביאה. אז הביאור הזה הוא בעצם מתחלק לשחד. יש את התוכן לתפוס את אלוקים, ופה צריך לעשות ראורגניזציה שלמה בכל המושגים. כי אלוהים שעומד מול העולם, לעומת אלוקים שהוא מתגלה כנשמת העולם, זה מחייב הבנה אחרת לחלוטין, בכל המושגים. מה זה צדק, מה זה יושר, מה זה מוסר, מה זה חברה, מה זה אח, מה זה יחיד, מה זה מלחמה, מה זה הכל משתנה. מה זה תורה, מה זה קדושה, מה זה בית מקדש. מה זה חול ומה זה קודש. זה עבודה. ועבודה שנייה זה איך מערך התחייה הולך לברר. ובעצם זה הנושא של עין בית הפרקים באורות התחייה. התוכן של מהלך התחייה זה התגלות מדרגת חיים חדשה. למה מתגלה מדרגת חיים חדשה? כי מתגלה מדרגת חיים שאלוקים הוא נשמתה. לא עומד מולה, לא תובע ממנה, הוא לא הקטגור, הוא התובע שעומד מבחוץ ותובע מן החיים להתקדם, להיות משהו אחר, זה גם נכון. אבל זו מדרגה שהיא נצרכת לחיי מוסר. אבל מהלך התחייה הולך לברר שאלוקים הוא נשמת החיים. ואיך זה מתגלה? זה מתגלה כי מהלך התחייה הולך לברר שהעם הזה, כדי להתקיים, כדי שתהיה לו עוצמה צבאית, כדי שתהיה לו עוצמה כלכלית, כדי שיהיה לה שמחה ואופטימיות, כדי שיהיו לו ילדים, כדי שהאדם יהיו לו ילדים, הוא צריך להיות דבוק באמונה. אני יכול להיות בדיוק הפוך. תחשוב, לפני 100 שנה הסיבה שנטשו את הדת, בגלל שהדת יהיה מעל החיים. אם היית דתי, היית פחות חם. כן? היית מסתגף, היית מביט בעין רעה על החיים, מלא קצף, אלבון. אחרי 100 שנה מתגלה שאם אתה מאמין, אז יש לך המון חיים, יש לך המון ילדים, ואתה מחנך אותם ומשקיע בהם ומשקיע עשרות אחוזים מהתקציב המשפחתי שלך לגדל אותם, כי אתה מאמין בהם. ואם אתה דבק בכפירה, אז בדרך כלל יש לך הרבה פחות ילדים, הרבה פחות ילדים והרבה פחות אמון בחיים. זה מעלה שפרספקטיבה של 100 שנה נגלה אותו, כן? זה גילוי מאוד מאוד נתונים כלליים, חובקי עולם בדרך כלל. הם חלק מהמעלה כשעם יותר הולך לדבר בעולם. אז זה בעצם אורות התחייה באופן כללי. טוב, יש עוד הרבה להעריך ולהרחיב, אבל זה באופן תנזית. אורות התחייה מתחלק לכמה חטיבות. החטיבה הראשונה שחילק רבנו רב צבירה היא 7 הפסקאות הראשונות, מחולקים ל3 פסקאות ראשונות ו4 אחרונות. 3 הראשונות הן עסוקות לבאר את התוכן הזה של אלוקים חיים או של דעת אלוקים, כפי שמתבאר ברב הרחבה במקומות אחרים. וארבעת הפסקאות שבאות אחרי הן שייכות לנתיבי ההתבטאות, איך הסוגיה הזו מופיעה בעם ישראל, איך הסוגיה הזו של אורות התחייה, התוכן העיקרי שמלאך התחייה הולך לברר, מהי נתיבי ההתבטאות שלו, כן? מהי מערכת היחסים בין הכוחות השונים באומה כדי לגלות את התוכן. ששוב, התוכן הזה זה לא תוכן מדעי, זה לא תוכן של בית מדרש, זה לא רק פילוסופיה חדשה. עם ישראל זה לא עם שמה שיש לו לחדש בעולם, שיש לו עוד איזה תזה פילוסופית, תיאוסופית ביחד אלוהים. היה שפינוזה שעסק מאז האלוקים, היה אריסטו שעסק מאז האלוקים, היה מהפילוסופים החדשים, ויש דבר עם ישראל. גם מה יש מה להגיד משהו מה זה אלוקים? לא. עם ישראל לא בא לחדש איזה תזה. גם כשהרב קוק כותב את מאמר דעת אלוקים, למרות שהמאמר הזה הוא חידוש תיאוסופי, הוא חידוש בחוכמת האמונה, במדע האמונה, אבל עניינו של עם ישראל הוא לא הידיעה המדעית הבית מדרשי של המאמר הזה, אלא מה שעם ישראל במהלך התחייה הולך ומברר את שווה הסוגיה. זה לא שמיד שיש לו משהו לדבר אחד, פינו לא שדבר אחד, אבל יש לו גם את הדעה, הדעה שלנו יותר נכון. לא. ההבדל מן הדעה שלנו לדעות אחרות, שהדעות אחרות הן תיאורטיות, פילוסופיות, הן אקדמיות, הן שייכות אל הקתדרה. והדעה שלנו, האמונה שלנו, האמונה שהיא מכוחה אנחנו חיים, ואותה אנחנו מבררים. ואיך כל מהלך התחייה והבירורים והציבוכים והמלחמות וההצלחות ומערכות היחסים בין הכוחות השונים באומה, איך כל זה הולך ומברר את הסוגיה, זה הסוגיה של הפרקים שלנו. בתוך כל זה אנחנו הגענו לפרק ה', שהוא מאמר ארוך, משתדל ללמוד אותו יחסית במהירות כדי שנספיק. בסדר, יש שאלות, תמיהות? טוב, המאמר מתחיל במשפט כותרת שהוא מברר את האומר הכללי שמובא בפסקה. לכאורה אפשר היה לומר, דווקא לאור כל מה שדיברנו, שהבירור הזה מתגלה רק בסוף, רק בתחנה האחרונה. כלומר, כשעם ישראל יושב בארצו, בסדריו, יש לו נבואה, יש לו בית דין הגדול, כולם צדיקים, כולם תמימים, כולם אהובים, כולם באמת יונקים מכוח התורה, ומופיעים הכל בהצלחה כלכלית, בבית מקדש בתפארתו, אז מתגלה הבירור. כל השאר אין לו ניסיון סרק. אפשר לחשוב שהבירור הזה מתגלה רק בתחנה הסופית. ואם זה כך, אז זה מאוד מאוד מייאש. כי מתוך 5,766 שנים שעבר עד היום, הימים שהבירור הזה התגלה, שמשנתה של האומה התגלתה, היו ימים ספורים. אם מדובר על המצב האוטופי, זה 7 ימים. אין דבר. 400 שנה, ועוד 400 שנה בית מקדש שני, אפס זה מה? 800 שנה זה לא, 5,700 זה לא אחוזים כל כך נכבדים. העומר של הפסקה, ואני מקדים את זה עכשיו, פסקה שזו פסקה מאוד מאוד ארוכה, והיא מאמר מאוד מאוד ארוך, והוא עוסק עובר על הרבה עניינים, ויש פה הרבה השקעה של הרב בהרבה ציורים ספרותיים. אם לא מבינים את העומר של הפסקה, אז עלולים להתבלבל ולא להבין לתפור את החלקים. העומר של הפסקה זה מה שמופיע בהתחלה. כלומר, הנושא של עם ישראל הוא הדרך. הדרך היא חלק מן הבירור. גם המשוגות, החטאים, הנפילות, וגם הבירורים שמעלים אותנו קדימה. דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי, צידודם פירושו של דבר, הפנייתם, איך אנחנו פונים אל האנושות כולה, ארוכה היא מאוד. ארוכים הם חיינו וארוכים הם על כן דרכינו. גדולים אנחנו וגדולות הן המשוגותינו, ובשביל כך גדולות הן צרותינו וגדולים גם תנחומותינו. אלו הם משפטי כותרת. אבל העומר שמתגלה במשפט ראשון היא שעם ישראל הבירור לא מתגלה בתחנה הסופית, אלא הבירור מתגלה בכל הדרך לכתחילה ועל דעת כן מברא העולם, כדי שכל המהלך ההיסטורי הארוך של עם ישראל במה שהוא נמצא בארץ ובמה שהוא לא נמצא בארץ הוא חלק מן ההופעה של החיים הלאומיים שלנו. והדרך ארוכה היא מאוד, גם קודם שהגענו לארץ וגם אחרי שהגענו לארץ. ערב אחת השיחות של הרב יהודה בשיבת ציון נראה לי, כן? תמיד אנחנו יודעים שהרב יהודה אומר זה לא אחרי זה גאולה, הרב יהודה אומר, כן, אנחנו באמצע גאולה. שם הרב יהודה אומר אנחנו בהתחלה ובהתחלה, מתי תהיה גאולה? כשיהיו 10 מיליון יהודים, כן? יש כמה פעמיים שם בשיחות רצו לומר את המשפט זה 10 מיליון יהודים. הספירה של רב יהודה נתן שהוא 3 מיליון. צריך עוד 7 מיליון יהודים. כן, זה נדעת שמדובר בדרך מאוד מאוד ארוכה. שם אומר אנחנו בהתחלת לגאולה. כן, זה שני פנים. מתייחס ביחס לכל מה שעברנו, אבל ביחס למה שאנחנו עוד עתידים לנו. כן? אבל להבין שהדרך ארוכה זה לא נחמת שוטים. הכוונה, אל תישבר מהקשיים, זה בסדר, עוד יהיו הרבה צרות, כן? זה לא הכוונה. דרכנו ארוכה, כי אם אתה מבין מה הנושא של החיים שלנו, אז אתה מבין שכדי לברר את זה, צריך מהלך היסטורי ארוך. זה לא עניין של נקודה. מופיעים פה שני פרמטרים, ארוכים וגדולים. שניים באים לציין, שני המדדים האלה באים לציין שתי תכונות עליונות מיוחדות ששייכים לחיים שלנו. שוב, אני חוזר על מה שאמרנו מקודם, כי הנושא זה מה עם החיים שלנו. הנושא שלנו זה לא אלוקים או התורה או הקדושה, הנושא זה מה זה חיים. האם חיים זה הדבר המדד בערך הפיזיקלי, הרגשי, השכלי או האלוקי? ארוכים הם חיינו וארוכים הם על כן דרכינו. מה זה ארוכים הם חיינו? ארוכים הם דרכינו, זה אנחנו רואים, כמובן צריך הרבה זמן, מערך היסטורי ארוך. אבל צריך מערך היסטורי ארוך בגלל שארוכים הם חיינו. מה הכוונה ארוכים הם חיינו? יש לזה שני הסברים יכולים. הסבר אחד, על פי מה שכתוב, תסתכלו בעמוד למזיים, בישראל ותחייתו, פסקה כך, עמוד למדזיים, הרב כותב, כל נתיקה שבמערכי הלב מהקווים העליונים הארוכים במרחקי אידאליהם העליונים. מה הכוונה קווים עליונים ארוכים? ארוכים הכוונה, החיים שלנו בפועל קשורים אל מגמות מאוד מאוד עליונות. אם תמתח קו, כן, קו דמיוני, מהמגמות האלוקיות העליונות אל החיים בפועל, זה יהיה קו מאוד מאוד ארוכים על חיינו. פירושו של דבר שהחיים שלנו בפועל הם ביטור והם קשורים אל מגמות רעיונות מאוד מאוד עליונים, לא רעיונות שצמחו מתוך העולם הזה. זה לא רעיונות קרובים אל החיים בפועל, זה לא שלמות ממיני השלמות שאתה יכול לדמיין, לא נקראת שלמות קרובה. ארוכים על חיינו פה שיש על דבר שהחיים שלנו בפועל הם קשורים למגמות עליונות אלוקיות, אידיאלים רחוקים מאוד מאיתם. אז בגלל שהחיים שלנו הערך האמיתי שלהם הם צריכים להיות ביטוי לדבר מאוד עליון, לכן צריך דרך מאוד מאוד ארוכה. כשאנחנו רואים שצריך דרך ארוכה, זה לא כדי לנחם את אלה שהם קצרי רוח, כדי להגביר את התודעה מה חיינו באמת, את מה אנחנו צריכים לברר. האם אנחנו צריכים לברר רק מה ערך ארץ ישראל בשבילנו, ערך גוש קטיף בשבילנו, עמת הארץ בשבילנו, האם זה משהו ששייך לתחום המושגים הרדוד, סליחה שאני יודע הזה, או אם נבין שהבירור שאנחנו צריכים לברר הוא בירור מאוד מאוד עליון ששייך למושג של היחד בין הבריאה ובין הבורא. מה זה בראשית ברא אלוקים? מה היחד בין הנצח, המציאות הנצחית והזמן? איך אלוקים מתגלה בעולם? זה הבירור היסודי שכל האנושות וכל ההוויה הולכת לברר. אם נבין שאלה הם חיינו, נבין למה צריך דרך ארוכה. אז לכן אומר הרב, ארוכים הם חיינו ועל כן ארוכים דרכינו. הסיבה שאנחנו צריכים למהלך היסטורי ארוך זה בגלל שהבירור שאנחנו צריכים לברר הוא בירור מאוד עליון, בירור מאוד רחוק מאיתנו, רחוק מן החיים בפועל. צריכים להרים את החיים, להניף את החיים למדרגה כזו שיתבר שהערך האמיתי שלו הוא בכלל לקוח בעולם אחר, בעולם הנצח, בעולם של קדושה, בעולם שאלוקים הוא המופיע בו, הוא נשמתו, הוא עניינו. כדי לברר את הברור הזה, ולא במובן היחידי, ליחידי, אלא כדי שנחיה חיים כאלה צריך דרך ארוכה. הפרמטר הראשון, המדד הראשון שכותב הרב להסביר מדוע אנחנו צריכים דרך ארוכה, ומיד לזה מצרף הרב: גדולים אנחנו, גדולות הן המשוגותינו, כלומר חטאינו, שגם גדולות הן צרותינו, העונש, וגדולים גם תרחומותינו. כן, ודאי זה מזכיר לכם את המדרש על נחמו נחמוני שמופיע באיכה רבה, זה ממש על יסוד המדרש, כל מה שכתוב פה הרב: חטאה בכפליים ולקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. אתם רואים? גדולות הן המשוגותינו וחטאו בכפליים, גדולות הן הצרותינו, לקו בכפליים, וגדולים גם תנחומותינו, זו הנחמה. אז המהר"ל בנצח ישראל בפרק מ"ט, אני אקריא לכם רק קטע מאוד קטן, כי מה שמופיע פה ברב גדול, שם בעצם המדרש משתמש במילה כפול. מה הכוונה? חטאו בכפליים, ולכן לקו בכפליים ולכן נחמתם בכפליים. ובא לו לומר שהחיים שלנו מופיעים בשני מימדים: גודל, זה בגלל שמעבר לחיים שלנו בפועל יש משהו נסתר, נעלם, אלוקי, והוא הערך האמיתי של חיים. אז כל חטא וכל עונש יש לו שני ערכים: ערך אחד זה משהו פוגם בחיים בפועל, בחיים הגלויים, וערך אחד זה משהו מחולל ריקבון בשורש, בערך הפנימי של חיים. אנחנו צריכים להתרגל להבין שהחיים שלנו מתגלים בשני מימדים. כל דבר שקורה באומה, מלחמה, כישלון במלחמה, ההתעוררות שבאה בעקבותיה, לכל אלה שני ערכים. ערך אחד, ערך הפוליטי, עיתונאי, כן? אני לא עכשיו מדבר במובן הזאת, אבל מה שאפשר לזכור בסקירה, מפוקחת, ריאלי, מתוך הרבה שרואה את הנתונים. זה ערך, זה גם ערך קיים. אבל הערך הנוסף שהוא מיוחד לעם ישראל הוא הגודל שלו. כל עם ישראל, כל זה הוא ביטוי של משהו יותר פנימי, רוחני. עכשיו, בגלל שאנחנו חיים חיים כפולים, גם אנחנו שייכים אל העולם הפנימי, אבל גם כל זה צריך לנהל את העולם החיצוני. לכן כל דבר מופיע אצלנו בכפליים. גם כשאתה בא לנתח מהו החטא, אתה צריך להתבונן מהם הנתונים בשטח ועל מה זה נגיד, מה מסתתר מאחורי. גם כשאתה רואה מהו העונש, אל תבין אותו, אל תנתח אותו רק מבחינה היסטורית, פוליטית, אלא תבין מה זה עושה לנשמה שלנו, לערך הרוחני של חיינו. ואותו דבר שאתה מבין מה יהיה לחמה. כך אומר פה המהר"ל, מה הכוונה כפל חטא של ישראל? כי מעלתה של ישראל היא הצורה האלוקית שבהם, ולמעלה בצורה האלוקית אין ראוי שיהיה בישראל חטא, ולכך חטאם בכפל. כלומר, חטאם לא מתחיל מצד החומר, אלא מתחיל מצד הצורה שהיא שינית על מדרגת החומר. כלומר, חיים בפועל כשם לב אדם זה הכותל, והמאחורי מסתתר גודל, גודל הכוונה, מהם הלכים בפועל יש משהו יותר עליון, שהוא הערך האמיתי, והוא מתגלה בכל חיים. תעמוד קופסדי א', קופסדי א', קופסדי ב'. ולקו בכפליים פירוש, כשם שחטא שלהם אינו לפי מעלת, כשם שחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, שאין ראו שיהיה בהם חטא לפי מעלתם הנבדלת, לכן גם לקו בכפליים, שכל המקום היה שלא בטבע, כי מה שמגיע אלינו זה בכלל לפי הערך, זה לא פרופורציון לחטא הגלוי. כל החשבון למה אנחנו נוצחים במלחמה או מפסידים במלחמה הוא לא לפי הערך הגלוי, הוא לפי הערך הפנימי. למה? כאן. כי אם אתה רואה שעולים לארץ אנשים, כן, נתנו פעם את הדוגמה הזו לפני הרבה זמן, כן? אם אתה רואה, עולים לארץ אנשים, מרוסיה, מאמריקה, מארצות אירופה, עכשיו כל אחד יש לו סיבה, לא מובנה. זה עלה מסיבות כלכליות, זה עלה מסיבות ציוניות, זה עלה בגלל שהקרובים שלו פה, זה עלה בגלל אנטישמיות, זה כל אחד מניק. את הכל אפשר לנתח ניתוח עיתונאי. אבל כשאתה רואה שבמשך 2,000 שנה עלו לארץ 1,000 יהודים, ובמשך 100 שנה עלו 3 מיליון יהודים, אז אתה מבין שמה שמתחולל פה זה לא צורה שקשורה בסיבות, כל אחד באופן פרטי כששואלים לו למה עלית לארץ, הוא צריך לתת סיבה לעולם הנתונים שלו. אז הוא אומר, הסיבה, הקוראים, הכלכלה, האנטישמיות, הבית, העבודה וכו'. אבל כשאתה מסתכל סקירה היסטורית, אז אתה מבין שמה שמניע את הכל מול אחד במישור אחר, בספר אחר. זה נקרא בכפליים. אז כדי לממש את הגודל הזה בחיים שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות טרנספורמציה, לעבור אל המישור הנעלם. לא. המישור הנעלם צריך להתגלות ולנהל את החיים שלנו. לכן צריך דרך ארוכה. טוב, עד כאן, נמשיך פעם. האם אתם יכולים עכשיו לשמרו את הדף הזה, כי עוד לא הבחנת? כן.